אנחנו בספר מורה נבוכים, ועשינו מבוא קצר, תודה רבה, ועשינו מבוא קצר לתורת התארים. דיברנו קצת על המושג הזה שמה הרמב"ם עוסק בתורת התארים, ואיך הוא בעצם אומר לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכמו שאתם יודעים, בעולם של הרמב״ם קרבה להשם איננה מושגת על ידי איזה סוג של מפגש בלתי אמצעי, חווייתי, אמוני, נגיד בשפה הכי פשוטה, ברסלב. כן, כן, כרבה בצורה הכי קיצונית, או בכלל חסידות, על אותו איש פשוט רואה שאומרים לו, שהרי הבעל שם טוב אומר, הוא עשה תפילה גדולה, מה התפילה שהוא עשה? הוא לא רואה את הכבשים שלו, ואז הוא אומר, הוא מתמלא באהבת השם, ואז הוא אומר, השם, אם היו לך כבשים, הייתי שומר עליהם בלי כסף. אז הוא אומר, זה בקע את הרקיע. אתם מבינים את הרעיון הזה של הבית אמצעיות הזאת, המפגש החי, הקרוב, האינטימי, החווייתי, האמוני, הרגשי, האהבה ויראה וכולי. כל מה שנגיד יגיד עולם החסידות, ולא צריך ריהל, אפילו ריהל, בצורתו אומר את זה וכן הלאה וכן הלאה.
כל זה לא מעניין.
כל זה לא. בדיוק, כל זה לא.
עכשיו. גם הרמב"ם מדבר על שאיך אדם מגיע לאהבת הבורא, אז הוא מסתכל בטבע ומתפעם. גם רועה צאן
שנמצא בטבע. כן, אבל זו התפעמות אחרת, אני רוצה שתבין, זו התפעמות אחרת לגמרי. כי הרועה צאן, אם הוא מתפעם מהטבע, זה משירת העשבים, כמו שאומר רב נחמן. הוא שומע את שירת העשבים, הוא שומע את האלוקי בעשב, זה משהו רוחני, אלוקי, בטבע, משהו חצי פנתאיסטי כזה, משהו לא בדיוק. בכל אופן, האלוקות נוכחת, משהו שאתה פוגש אותו, פשוט פוגש. ואצל הרמב״ם, ההתפעמות היא מהסדר והחוכמה שבטבע. זה מה שמפעים את הרמב״ם, תדע לך. הרמב״ם זה לא היופי, הרמב״ם הוא לא כיוון האסתטי, זה לא הקטע שלו, אלא החוכמה, הסדר, הארגון, המושלם, הסדר שבעולם. הארגון שלו, זה מה שמפעים את הרמב״ם. כמו איש מדע, תבין, איש מדע, כשהוא מתפעל מהמדע, הוא אומר לך, הוא יוצא מהמעבדה ואומר, מה רבו מעשיך השם? זה לא מהאלגנטיות של הטבע, אלא מהחוכמה. מהחוכמה של הטבע, נכון? כשאתה יוצא משיעור בפיזיקה, נגיד, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? אתה יכול, נגיד, תגיד, אז אתה תגיד, מהחוכמה, לא מהיופי של הפרח.
מה שיפה זה לראות שגם לפי הרמב"ם זה גם אתה מגיע לסוג של חיבור מאוד עמוק, זה לא איזה משהו קר כזה של סדר, גם הוא שוגה באהבה תמיד.
נכון.
זה רק חוויה.
אז מה זה אהבה?
בדיוק הגדלות הזאת, זאת אהבה. תראה, זאת שאלה ממש יפה. תראה, זאת שאלה, מה זה האהבה הזאת של הרמב"ם? על מה הוא מדבר? ואני אגיד לך דבר, שכשמעיינים בספר ובוחנים במורה נבוכים, מה זה האהבה הזאת שהוא מדבר עליה? אז ממה שאני הצלחתי להבין, שזאת לא האהבה שאתה ואני חושבים עליה במילה, והייתי אומר, במחשבה הראשונה. הרי תראה, הרמב"ם מלמד אותנו שלכל מילה יש כל מיני משמעויות. הרי זה מה שהוא לימד אותנו בכל הפרקים הראשונים של מורה נבוכים, נכון? אומר, כתוב, וירד ויעל. זה יכול להיות שהוא עלה מהסולם וירד מהסולם, אבל כתוב, יש גם עליית מדרגה. למשל, הייתה לי התעלות, או הייתה לי עלייה גדולה. אתה לא מתכוון. אתה מתכוון, עלית במובן תודעתי, במובן רוחני, במובן ש... זאת אומרת, כל מילה יש לה הרבה משמעויות. המילה אהבה היא אחת המילים שיש לה מגוון אפשרויות ומשמעויות עצום. כן? אני פעם אמרתי למישהו, תשמע, אתה אומר, אני אוהב את הכלב שלי. אני אוהב גם את, אני יודע, את סבתא שלי. זה לא אותו סוג של אהבה. שניהם יכולים להיות אולי תחת אותה מילה, אבל זה סוג אחר לגמרי של אהבה. עכשיו, שני בני זוג שאוהבים אחד את השני, שני אנשים יגידו לך, אני נורא אוהב את אשתי. יכול להיות שזה סוגים אחרים לגמרי. בהצגה כנר על הגג, כן, אז יש שם את הסס, נכון, אתה מכיר? הוא אומר לה, הוא שואל אותה, אותי את אוהבת? הוא נבוך, הבת שלו אומרת שהיא מתאהבת במישהו, אני יודע, וזה. אז יושב ליד אשתו, הוא אומר לה, תגידי, את אוהבת אותי? פתאום, הפעם השנה, הוא אף פעם לא חשב על זה. היא אומרת לו, תשמע, לא יודעת, אני מחבס לך, אני אופע לך, אני מסתומן, לא יודעת, אני אוהבת אותך, אני יודע. הם אוהבים, לא יודע, לך תדע. המילה אהבה היא מילה עם טווח מאוד מאוד רחב. עכשיו, כשהרמב"ם אומר המילה אהבה, הוא מתכוון באמת למשהו כמו דבקות. דבקות, לקשר, וכולם בעצם, תדע לך, שכל ההוגים בסופו של דבר רוצים להגיע בסוף לדבקות. ודבקות יכולה להיות במובן של דבקות רוחנית כזאת, של התמסרות גמורה, של נפשי יצאה בדברו, של נתינה, של משהו כזה. זה לא אהבה במובן כמו שאדם אוהב את הילד שלו. זה סוג אחר. עכשיו, הרמב"ם חושב שלהגיע לאהבה ולדבקות הזאת, הרוחנית הזאת, אתה צריך לעבוד בצורה הרוחנית לעבוד על זה, זאת אומרת, לפתח את זה ולחשוב את זה ולהתעמק בזה ולהשקיע בזה וללמוד, זה משהו רוחני שאתה צריך להשקיע בו. לא. עכשיו, אין לי מושג, בעצם יש לי מושג, אם היית שואל את הרמב"ם, מה, ומה דעתך על אותו רואה עם הכבשים? לא באמת, מה, מה? הרי הרמב"ם לא יזלזל בזה. אז אני חושב שהוא יגיד, זה יפה, זה טוב וכן הלאה, אבל זה לא ה... זה עדיין לא ה... האהבה הרוחנית הזאת, שהוא רוצה משהו שילך במסלול כאילו של תוך כדי התעסקות מתבוננת כזאת. הוא איש הרוח, הוא איש השכל, הוא איש המדע, הידיעה, קומה של ידיעה, לא מובן של ידע, כן? לכן, ידע זה אצל משהו קר. ידיעה זה משהו יותר, נגיד, פנימי. משהו יותר של... זוכר שאמרנו שלדעת דבר זה להתחבר איתו. זה לגוע בו, בבחינה רוחנית. זה ממש להתחבר. אז הרמב״ם רוצה לדעת, להתאחד עם ה... אי אפשר להתאחד עם האלוקי, האלוקי הוא נשגב, אבל אם זה מה שהוא רוצה. ולכן זה שונה. עכשיו, אגב, מעניין שהרב קוק כותב, הרב קוק כיוון שהוא בין כל העולמות, הוא תמיד יש לו כל העולמות בתוכו. אז הוא אומר, הוא מאוד, הוא מעריך את האמונה הזאת של אותו רואה, בוא נאמר ככה, אבל הוא אומר, מי שיש לו דעת וחוכמה, כן, לא יסתפק בערבי נחל אלה. זאת אומרת, רק בבחינת אמונה הזאת, הוא יחפש גם את הדבקות הרוחנית העליונה. וזה יותר מתוחכם, כי אז הוא אומר שרק אפשר להגיע לאמונה יותר. בכל אופן, הרב קוק טוען שאפשר, צריך לחבר את העולמות האלה ביחד, באיזושהי צורה. אבל אם נחזור רמב״ם, אז הרמב״ם אומר שאנחנו צריכים לעשות עבודה של התקרבות תוך כדי התבוננות. במה אנחנו מתבוננים? ובכן, תשובה היא מאוד פשוטה. במה אפשר להתבונן? רק בעולם. אין מה להתבונן, כל שם בעולם. מה אני יכול להתבונן? עכשיו, אם אני מתבונן בעולם, אז איך אני מגיע לקדוש ברוך הוא? אז הרמב"ם ייתן לנו שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, אנחנו עכשיו נלמד את נ"ד. תשובה אחת תהיה, על ידי זה שאני מתבונן בעולם ורואה את דרכי השם בעולם, ואז אני אומר, אלה דרכיו, זה לא הוא. זה דרכיו. ועל ידי זה אני מדבק יכול. אנחנו תכף נראה את העניין הזה. והדבר השני, זה שאני מסתכל בעולם, ואני מתבונן בו, ואני לומד שהאלוקי הוא לא העולם. אני הפוך. דרך... מה?
הפוך.
בדיוק, בדיוק. אני עושה פעולה הפוכה. אני אומר ככה. אוי, אני רואה עץ. האלוקי הוא לא עץ. ממש ככה. הוא לא עץ. מה זה עץ?
אני מבחינתי אלוקי כלום, כי כל מה שאני מכיר זה רק המציאות.
חכה, חכה, זה לא כך פשוט. אמרנו בפעם הקודמת, זה מאוד עדין, מאוד עדין, לא לרוץ מהר. אתה מתחיל בעצמים הפשוטים, אתה אומר קיר, אתה אומר אלוקי הוא לא קיר, הוא לא עצם. זאת אומרת, מסתכל בשמיים, כאן פרק נונחת, מסתכל בשמיים, השמיים רוחניים, אומר אלוקי הוא לא כזה, הוא משהו מעבר לזה. או אפשר לומר יותר מזה. או אפשר לומר גבוה מזה. אז אתה ממשיך הלאה. אז מה אני יכול להגיד עוד? אז מה, האם הוא כמו נשמה? האם הוא כמו זה? אתה ממשיך. לאט לאט, לאט לאט. אתה עושה עבודה. אתה לא רץ מהם. אבל אז, דרך העולם אתה מגיע לאלוקים, אבל לא דרך ההתנהלות האלוקית הדרכי השם בעולם, אלא דרך זה שהאלוקים הוא לא העולם, אלא הוא מעבר לו. מובן? ואם זה נעשה בצורה נכונה ובצורה טובה, על ידי שלילה איטית של דברים, ואתה מוציא, אתה אומר, זה לא, זה יותר מזה. אני חושב שהמילה בעיניי, אני לא יודע אם הרמב"ם היה מקבל את זה, אני חושב שזה ויכוח גדול בלומדים, אבל בעיניי לפחות בוא נגיד ככה, כאנשים פשוטים שלומדים רמב"ם, נראה לי שאפשר אולי להגיד את הדבר הזה, שכשאני לומד, אני רואה דבר מסוים, אני אומר, הוא לא זה, הוא יותר מזה.
יותר, אבל מניח שיש בו גם מזה. בכלל מנה 200.
לא, לא. למשל, אני אגיד לך מה, כשאני אומר לך שבא, זה לא אבן, זה לא אבן, הוא יותר מזה. אני לא אומר שזה כולל אבן בתוכו. המילה יותר מזה, למשל, אני אגיד לך, תגיד, אתה שומע מישהו אומר, מתייחס לאיזה משהו, אתה אומר, מה, הוא כזה, אבל לא, הוא יותר מזה. זה לא שהוא כלול בזה, אלא שהוא, זה גבוה מזה.
השאלה אם אתה יכול ללמוד מעצמים משהו, בכל זאת משהו עליו? שאתה אומר יותר, אז אולי משהו שהוא כמור, הוא רק יותר מודגש, יותר חזק, יותר...
אני לא יודע באמת מה, אני מרגיש, אני באמת לא יודע. אני מרגיש שהמילה יותר, היא לא משאירה בו את הדברים הנמוכים, ויחד עם זה היא לא שלילה חריפה מדי. זה מה שאני מרגיש. אני לא חושב, אם אני אגיד הוא יותר מזה, מה שאני אגיד אבן, לא. הוא יותר מזה, הוא יעץ יותר מזה. אני יכול להתקדם הלאה.
מה שלילה חריפה מדי?
אם אני אומר, לא, הוא לא אבן, הוא לא עץ, הוא לא נשמה, הוא לא גוף. אז אני, הרי מצגנו את זה שאז יכול להיות שאתה נשאר, אז אתה נשאר עם לא כלום. ואז לא עשית כלום. כדי להישאר עם לא כלום לא צריך לעבוד קשה. זה קל מאוד. אומר לא כלום, הולכים הביתה. מה מעניין פה בזה? כל הרעיון הוא לא להישאר, להפך, להישאר עם המלאות האינסופית, שהיא יותר גבוהה מכל מה שיש בהוויה. אני רוצה להגיע לאיזה סוג של מציאות שהוא יותר מהמציאות שלנו. ברור? זאת אומרת, שלא תבין שהלא, אז הוא לא. אלא שהוא יותר מה. אני שולל את הנמוך שבמציאות שלנו. כך נדמה לי, אגב, הרב קוק, אני אגיד לכם את הקטע הזה. הרב קוק מאוד התעסק ברמב"ם. זה מאוד מעניין. הרמב"ם מאוד העסיק אותו. הוא כל הזמן מתעסק בתורת התארים השליליים, ויש לו המון קטעים על זה. אני פשוט יודע שפרק הזמן שלנו הוא ממש ממש מיטת סדום כזאת. אז אני לא יכול, זה אותי מאוד מאוד מפתה, להביא לכם קטעי הרב קוק על תורת התארים, ולראות איך, מה הוא עושה עם זה. פעם אחת הוא אומר, זה רק נותן לנו שלילה, זה לא נותן לנו חיוב. ביקורת, פעם אחת זה... ופעם הוא אומר מה שעכשיו אני אומר, כן? הוא אומר, אתה יכול לעשות איזו פעולת שלילה, שהיא מעניקה לך איזה עומק יותר גדול. לא סתם לשלוט. אני צריך להביא איזה דוגמה שתמחיש את הדבר הזה, איך אפשר לשלול דברים והשלילה היא מכניסה אותך יותר פנימה ולא מסלקת אותך. ברור? כי שלילה שמסלקת אותך אז היא לא עושה את העבודה.
שוקולד לא מריר.
מה?
דבר שוקולד שהוא לא מריר.
אז מה?
אז אתה מבין שהוא מתוק?
נכון, עכשיו, זה הדוגמה של הרמב״ם עם חמוץ מנוע, הוא אומר כך, זה פרק סמך, אז הוא אומר כך, אתה יכול, אתה מתחיל במשהו ולאט לאט אתה מוריד אפשרויות וזה משאיר אפשרויות אחרות ולאט אתה מוריד אותם, לאט אתה מוריד אותם.
אם אני לא יודע מה זה מתוק, אז אם אני מוריד נגיד כל שעות האחרות, אני לא יודע מה זה מתוק.
נכון, אתה יהיה יותר קרוב אליו, אתה לא יכול להבין אותם.
נכון, זה בדיוק משהו איתן הרמב״ם. אתה יותר מתקרב. אבל אתה אומר, אז אני צריך איזה מודעות מסוימת. ברור שאתה צריך משהו שיהיה לך. אז לכן, למשל, בוא ניקח דוגמה. הביטוי הכי ידוע, שמשתמשים בו כל מיני, הרמב״ם עצמו קצת מתלבט לגבי הביטוי הזה, מצוי ולא במציאות. זה אחד הביטוי. מה זה מצוי ולא במציאות? הכוונה שהקדוש ברוך הוא מצוי, אבל אי אפשר להגיד עליו מצוי במציאות, במונח מציאות המוכר לנו. זה כשאומרים מצוי ולא במציאות, כשמביא את זה בשמה מדברים, וזה מופיע גם אצלנו בכל מיני ספרים. זה מה שרוצים לומר. זאת אומרת, ככה, הוא מצוי, אבל לא בצורה שהטלפון הזה מצוי, או השולחן הזה מצוי. סוג אחר של מציאות. זה הכוונה. אז עכשיו, מישהו יבוא ויגיד לך, תראה מה, בוא נגיד שהוא לא מצוי. בוא נגיד שהוא לא מצוי. כי כל מה שיש לי בראש מצוי, זה זה. זה זה, זה זה, זה זה, זה זה, זה זה, זה אנחנו. אז מה אתה קורא לא מצוי? אז אפשר לומר. בוא נגיד ככה, שהוא לא לא מצוי ולא מצוי. נשלול את שני האפשרות, שתי האפשרויות. נשלול את הלא מציאות ואת המציאות. אפשר לעשות דבר כזה. אבל אז שאלה, לדעתי זה לא... ויש כל מיני פרשנויות, תדעו לכם, פה יש המון שבילים ביער הזה. אני חושב שהרמב״ם לא הלך לכיוון הזה. הוא לא הולך על זה. הוא לא מצוי, הוא לא לא מצוי, הוא לא הלך לכיוונים האלה. אלא הוא אמר, כל מושג שאני בא איתו במגע, אני שולל אותו באיזושהי צורה, אבל השלילה צריכה להיות כזאת שהיא לא תסלק אותו לגמרי. זה בדיוק השני. זה כאילו אני אומר, לכן דווקא הביטוי מצוי ולא מציאות, הוא דווקא לדעתי ביטוי לא כל כך גרוע. זה איזה סוג של מציאות שונה.
מה,
לא אידאה, זה מציאות עמוקה יותר, או הכרחית יותר, או... אצלם, הם כשהם אמרו את זה, הם התכוונו למשהו שהמציאות שלו היא מוכרחת מתוכו, זה נקרא מחויב המציאות. זה מהלך שלם, אני לא נכנס עכשיו אליו. בכל אופן, זה סוג אחר של הוויה, זה ישות אחרת, זה מציאות אחרת, אתה יכול. זה כאילו הייתי אומר ככה, אפשר אולי לומר, עכשיו אני אומר משהו בסגנון קצת חסידי, שכל המושגים, אני חושב שזה לא רמב״ם, אבל זה, אפשר לעשות את זה, בוא נגיד ככה, להוסיף לו קצת פייס לרמב״ם, ככה, קצת אביסה לפייר. אז להגיד, כל מושג שיש לנו, הוא ניצוץ, הוא ניצוץ מהמושג האלוקי השלם. ברור? זה יפה. זאת אומרת ככה. אלוקים הוא נמצא. אז אתה אומר, שמע, לא יודע, אצלי מושג המציאות, זה כמו שהדברים נמצאים. שזה נמצא וזה נמצא. מה זאת אומרת זה נמצא? הלך איזה נגר, ועשה שולחן. מאיפה הוא לקח את העץ? הלך ליער, לקח עץ. מאיפה היה עץ ביער? אני יודע, פעם היה איזה עץ אחר שהפיל איזה זרע, נפל לאדמה, אני יצא עץ. מאיפה העץ הוא היה? היה איזה עץ אחר שהוביל את זה, משהו כזה. אני רואה בן אדם, אני יודע, אמא שלו, אבא שלו, אני יודע. אני רואה קיר, היה איזה בניי, עשר. בסדר, אבל לקדוש ברוך הוא אפשר לומר דבר כזה שהוא כאילו, הוא ההתחלה. הוא ההתחלה של הכל ממנו. אז כשאני רואה מציאות של משהו, זה מציאות אחרת. אז אני אומר ככה, כשאני רואה משהו מצוי, מנצנץ פה איזה מושג מציאות שאני קשה לי להבין אותו. אבל מה שאני רואה זה איזה ניצוץ, זה בבואה של המצוי המוחלט. האינסופי. זה לא זה. לכן כל דבר שאני אתקל בו, אני לא אשלול אותו, הבנתם? אני לא אשלול, אני אגיד, לא, זה לא מציאות. זה לא זה, זה לא זה. אני לא אשלול, אלא אני אגיד, זה ניצוץ. זה כאילו איזה שליח, איזה רסיס, מאיזה משהו לאין ארוך עמוק ממנו, שקשה לי קצת להבין אותו, אבל זה בכל אופן נותן לי איזה בבואה ממנו. זה נותן לי איזה משהו. הבנתם? בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בזה אני שומר על הקשר. בדיוק.
קצת מגשים.
זהו, זאת השאלה. האם זה יגשים? בתודעה שלי. זאת אומרת, האם התודעה שלי בדרך כזאת היא תהיה מוגשמת, או שהיא אומרת לא, זה הרבה יותר, היא באמת, היא לא קולטת עצמה במושגים הנמוכים.
ברמב"ם, בכל זאת, הוא חייב לתת לו תכנים חיוביים, לא כמו בורא עולם או נותן התורה.
כן, אבל כל הדברים האלה זה לא תארים עצמיים, אלא זה תוארי פעולה. אני אומר, למשל, ממנו התגלתה התורה.
אז זה אומר הרבה עליו, לא?
זה אומר הרבה.
אז כאילו, גם אם אני אשלול את הכל, הוא עדיין משאיר לנו די הרבה. אני חושב, אפשר ללמוד מזה. עצם זה שאנחנו אומרים להידבק בדרכה,
אוקיי. אז זה בדיוק פרק נ"ד, של להידבק בדרכיו. עכשיו השאלה כשאנחנו נדבק בדרכיו, באיזה צורה אנחנו נדבקים? זאת אומרת, איך אנחנו עושים את זה? אז אני מציע ככה, שאנחנו פשוט נלמד את הפרק הזה, פרק נ"ד, ונראה איך קורית ההידבקות הזאת. בסדר? בוא נראה. איך קורית ההידבקות בדרכים? כן, בואו נראה. דע כי רבן של חכמים, משה רבינו עליו השלום, ביקש שתי בקשות. ובאה לו התשובה על שתי הבקשות. הבקשה האחת היא שהוא ביקש ממנו יתעלה שיודיעו עצמו ואמיתתו. והבקשה השנייה, והיא אשר ביקש תחילה, היא שיודיעו תאריו. אתם רואים? אתם רואים שעובד פה על שני הצירים האלה. יש לו שני צירים, עצמו ואמיתתו. כלומר, תגלה לי שאני אכיר אותך, שאני אדע אותך, הרי אני נא את כבודיך. זה יהיה, לא יודע אם זה הפסוק, כי כאן הוא עובד כאן עם הפסוקים. והבקשה השנייה היא דרכה, וישיבו יתעלה על שתי השאלות בכך שיבטיחו להודיעו כל תאריו ושהם פעולותיו. זאת אומרת, לגבי הבקשה שאתה מבקש ממני דרכי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך הכל. והודיעו, זה לגבי הבקשה השנייה, כי עצמותו לא תושג כפי שהיא. כלומר, אי אפשר להכיר את המהות של הדבר. כן? עכשיו, זה אמירה מאוד, אנחנו היום מאוד מבינים אותה. בכלל, מה זה לתפוס מהות של דבר? כן? הרב קוק כותב במאמר שנקרא דעת אלוקים, שאנחנו היום אחרי הפילוסופיה וכן הלאה וכן הלאה מבינים שבכלל כל דבר קשה לתפוס את המהות שלו. אנחנו יותר תופסים את הקיום שלו ואת ה... כבר... מה זה לתפוס מהות בכלל? אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מה זה לתפוס מהות של דבר? כן? אז לכן הוא אומר שעצמותו לא תושג, עצמותו... אי אפשר להשיג את זה. אבל העירו על מקום, מבט, ישיג ממנו תכלית מה שאפשר לאדם להשיגו. ואשר השיגו עליו השלום, לא השיגו אדם לפניו ולא אחריו. אז זה משפט מאוד מעניין ומאוד מסתורי. מאוד מסתורי. מכיוון שאומר ככה, השם אומר למשה, כן? לא תוכל לראות את פניי, וראית את אחוריי. לא תוכל לראות את פניי, עצמותי לא תושג. וראית את אחוריי, הרמב"ם מפרש, אחוריי זה הדרכים שלי. אחוריי זה לא אחוריי במובן של תמונה, אלא אחוריי זה מה שנמשך ממני, זה אחור. האחור זה מה שמתגלה ממני, מה שיוצא, מה שבא לידי ביטוי ממני. זה נקרא אחור. מובן? אז לכן זה דרכיי. לא תוכל לראות את פניי זה עצמותי, וראית את אחוריי זה דרכיי. כך מפרש הרמב"ם את הפסוק. בסדר? אוקיי. אז זה מובן. אבל הוא מוסיף משפט. אבל העירו על מקום הבא, ישיג ממנו תכלית מה שאפשר לאדם להשיגו, ואשר ישיג הוא עליו, השלום לא ישיגו דופן ולא אחריו. זה נראה כאילו זה לא עוסק בעניין של הדרכים.
זה השלילות.
זה מה?
זה עוסק בשלילות.
עוסק בשלילות. כן. זאת אומרת שבאיזשהו מקום כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר להשיג, אבל אתה יודע מה? יאללה, משהו כזה, נכון? עכשיו, קודם כל, מאיפה הרמב״ם יודע את זה? נכון, זאת שאלה מעניינת. בפסוקים שאתם מסתכלים, איפה יש את היאללה הזה? איפה יש את השנית? מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? מה המשמעות של משפט כזה? שלישית, איך הרמב״ם יכול לדבר על זה? הרי אם רק משה השיג, ואשר השיג הוא לא השיג אף אחד, איך הרמב״ם יכול לדבר על זה? איך הוא יודע את זה? איך הוא מזהה את זה? זה איזה משהו אינטימי שם בין משה לקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, עושה לו איזה... בוא תראה. עכשיו, תפרשו, תעלו את זה לצורה שבאמת, איך הרמב״ם לדעתי בכלל חושב על התגלויות אלוקיות. הרי בדרך כלל, איך שאני יכול להבין, הרמב״ם לא חושב שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה כדבר איש מראהו, במובן של שיחה. שמשה עולה להר, אומר, קדוש ברוך הוא, אז אני רוצה לראות, אומר, תדע מה? בוא נשקול את העניין, תיגש אליי מחר עם שני העתקים. זה לא עובד כך. אלא מה זה? השיחה הזאת, זה מין תהליך פנימי שמשה רבינו עובר במפגש שלו עם האלוקים. זאת אומרת, זה לא, השיחה זה תיאור, הייתי אומר, ציורי, לתהליכים שמשה עובר. משה נכנס לאיזה מקום, והוא מתחיל לעבור תהליכים רוחניים. הוא מתחיל להשיג דברים. התודעה שלו מתחילה לרוץ בצורה מטורפת. הוא מתחיל להשיג דברים, הוא שואל והוא מבין, והוא שואל ונענה, שואל ונענה, ויש לו השגות וההתגלויות והבנות וכו', והוא אומר, הנה אני יכול להשיג. ופתאום, הנה אני לא יכול. פתאום עומד מול העין, מול, אני לא יודע, הוא עומד, אין. כאילו יוצא קול ואומר, לא תוכל לראות את פניי. ואז, מה הוא עושה? ואז פתאום, הוא מתחיל להסתכל בעולם, הוא אומר, רגע, אבל אני רואה פה את דרכי השם. וראית את אחוריי. הבנתם? זאת, השיחה הזו בין אלוקים למשה, היא ביטוי למערכות ההתגלות שמשה רבינו עובר, להבנות שלו, להעמקות שלו, להשגות שלו, לתובנות שלו, כן? משה עובר דברים רוחניים עצומים והעמקות, והוא מגלה את הסודות הכי עמוקים של ההוויה. אף אדם בעולם לא השיג, אומר הרמב״ם, ולא ישיג. כך אומר הרמב״ם, זה מאוד מעניין. לא השיג ולא ישיג מה שמשה רבנו השיג. זה היה חד פעמי, בנצח. אני אומר בנצח לא סתם, כי לפי הרמב״ם העולם לא הולך להיחרב. כלומר, זה לא, הוא לא מקבל את ה-6,000 שנה, ואלמה וחד חרוב. הוא לא מקבל את זה. הוא אומר, כל התיאורים, והשמיים, והשמש חפרה הלבנה, בושה החמה, אמר, הכל משלים. הוא אומר, העולם לא יחרב. העולם הולך להישאר לתמיד.
הסירו דאגה מלבכם.
הסירו דאגה מלבכם. זאת אומרת, מי שהמדרג מקריסת מערכת השמש, מה? לפי הבדואים, לא, האינדיאנים.
2012
בנובמבר אמרו, לא?
דצמבר? 21
לדצמבר. 12 בנובמבר, לא?
21.
זה כמו שאומרים, אסיר דאגה מלבכם. אתם יכולים להסיר דאגה מלבכם. עכשיו, זה דבר מעניין, האמירה הזאת של הרמב״ם, כי הרמב״ם חושב מושגים רוחניים, הוא אומר, איך יכול להיות שהשם יעשה עולם, הוא יחריב אותו? למה? למה להחריב?
סדום המורה.
מה? סדום המורה. לא, המורה זה משהו...
יכול להיות...
אני אגיד לך משהו. יש משהו מקומי שבא כעונש למשהו מסוים, אבל העולם כמערכת של קיום, של גילוי אלוקי. אבל הדברים יבנו יותר בהמשך הפרק, כי אנחנו הולכים לגוע פה בכמה יסודות, ממש היסודות של מורה נבוכים. זה פרק, מנדלת חלק א', תדעו, זה אחת הפסגות הכי גבוהות של הספר מורה נבוכים. יש בכלל, מורה נבוכים, יש בו כמה פרקים שהם הפסגה. הפסגה. אנחנו כמעט לומדים רק את הפרקים האלה, כי אין לנו הרבה זמן. אבל נונדלת חלק א', זה פסגה. והוא כל הזמן חוזרים אליו ובאים אליו ושווים אליו. זה ממש צומת גדולה וחשובה ביותר. אז הוא אומר, הוא אומר כל דבר מסתורי. הוא אומר, מה שהשיג משה רבינו, לא השיגו אדם מעולם, לא לפניו ולא לאחריו. משהו בהשגת העצמות, היה למשה כאילו הצצה. כאילו איזה סוג של הצצה. בכלל, יש לרמב"ם הערה מעניינת על ההתגלות הזאת בנקרת הצור. זה ההתגלות בנקרת הצור, פרק מ"ד. כי שם כתוב, וסקותי כפי עליך הדוברי, וראית את אחורי ופני לא יראו. נכון? עכשיו הרמב"ם אומר, מה זה וסקותי כפי עליך הדוברי? תראו ההבנה של הרמב"ם, איך הרמב"ם לומד פסוקים. הוא אומר, מה זה משה מבקש וראית את, לראות את פניי? הוא אומר, הידוע לנו שמי שמבקש להשיג יותר משהו משיג, זה מסוכן בצורה בלתי רגילה. למה? מי יש לנו ניסיון כזה?
מזקנים.
מה? מזקנים, נדב ואבינו. הציצו למה של זה, התחייבו כליה. עכשיו, אם משה רבינו רוצה להשיג, זאת אומרת, תבינו, הוא מתחיל לשעות אל האזורים שהם ופניי לא יראו. מה צריך לקרות למשה? לא עלינו. התחייבו כליה, לא עלינו. מה זה הדבר הזה? הרי אומר, מה זה להגיד לו לא? זה אומר שהוא הולך להיכנס למקום שאי אפשר להיכנס. אז איך הוא מנסה? ניסיון זה כמו נדב ואביהו. זה כאילו הרמב"ם קורא את הפסוקים, רק שנייה אחת, יש פה לא ברור. אז הוא אומר, כתוב וסקותי עליך כפי עליך הדוברי. הוא אומר, אז הוא אומר משפט כזה, מי שמנסה להיכנס במקום שלא יכול, זה מסוכן ביותר, אלא אם כן נתלווה לו עזר אלוקי, שנאמר וסקותי כפי עליך הדוברי. זאת אומרת, משה זכה לחסד מיוחד, שלמרות שהוא הולך להיכנס, תבין מה שהוא עשה, זה להיכנס לפרדס. אתם יודעים, אנשים שם השתגעו, מתו, הם נעלמו. לא פשוט נעלמו, לא יכולם. אתה לא יכול, אתה לא יודע, אדם לא יכול לחזור לחיים, אדם לא יכול לחזור למציאות. פרחה נשמתם. פשטות, זה מה שחזר אומרים, פרחה נשמתם. כן? וסקותי כפי עליך דוברי. זאת אומרת, יכול להיות שמזה, אני רוצה להעלות השערה, שהרמב"ם מבין שמשה כן השיג משהו. זאת אומרת, הנועזות הזאת, היעזה הזאת, או המוכנות הזאת של משה, שהיא לא נעשית כמשהו חוצפני חס ושלום. כי כל חוצפה פה זה... פה אין חוכמות. אלא זה נעשה מתוך אותה ענבה, והאיש משה ענב מאוד וכו'. ואת יכול להיות שההכנה של משה היא כזאת, שהוא למרות שהוא בגוף, כן? כתוב, לא יראני אדם וחי, אדם בהיותו גוף לא יכול להשיג אותי וכו' וכו'. יכול להיות שמשה זכה, כיוון שזה לרמב"ם משה זה באמת דמות על, כמו מלאך, כתוב, נתעלה ונהיה כאחד המלאכים. כך אומר הרמב"ם על משה רבינו, כן? הרמב"ם אומר משה רבינו, נתעלה ונהיה כאחד המלאכים. זאת אומרת שיכול להיות שמשה רבינו זה איזה משהו כזה שזכה. זה משהו, אולי לאיזה הצצה, לאיזה הבנה, לאיזה תפיסה, לאיזה משהו שאי אפשר להשיג. אדם לא יכול להשיג את זה. בהיותו מותנה בתוך מציאות חושית, גופנית, ארצית, מוגבלת, משהו כזה. בסדר? אז זה אני אומר המשפט המסתורי הזה, שאני באמת תוהה מה זה אומר. הלאה. בקשתו ידיעת הערה ואומרו, עוד יהיה ענייני הדרכך ועדהך. והתבונן במה שנכלל בלשון הזה מן המופלאות. אמר, אומרו, עוד יהיה ענייני הדרכך ועדהך, מלמד על היותו יתעלה נודע בתאריו. מה זה תארים? כאן זה לא תוארי השלילה, אלא כאן זה תוארי הפעולה. שאם ידע את הדרכים ידעו. ואומרו, למה נמצחן בעיניך מלמד? כי מי שידע את השם הוא אשר ימצחן בעיניו, לא מי שצם והתפלל בלבד, אלא כל מי שידעו הוא הרצוי המקורב, ומי ששחל ידיעתו הוא הזעום המרוחק. ולפי ערך הידיעה והשכלות יהיה הרצון והזעם, והקרבה והריחוק, ופה חרג ממטרת הפרק בחזל. שימו לב למשפטים החתרניים שנמצאים פה. שימו לב, הוא מגניב משפטים חתרניים. ברור? הוא אומר, לא מי שצם והתפלל, אלא מי שישיג, מי שיודע. עכשיו תשמע, אדם רגיל קורא את זה, אומר, לא צם והתפלל, הבנתי את הקטע. טוב, אז בוא נלמד מורה נבוכים, נפסיק לעצום להיפלא. אתה יכול לקחת את זה לכל מיני מקומות. אז קודם כל הוא מגניב את זה. אתם רואים איך הוא אומר את זה? כאילו כבדרך אגב. וכל המשפטי, האנדרסטייטמנטס האלה, הם מאוד חשובים. כן? כי שם הוא אומר כל מיני משפטים, הוא אומר, אגב אורך כאילו, הערות שאולי, שמאוד מאוד משמעותיים. זה משפט מאוד משמעותי, נכון? זאת אומרת, מי זה הקרוב? מי שמתקרב. עכשיו, הוא לא אומר לא לצום ולהתפלל. הוא אומר, מי שצם והתפלל בלבד. הרמב״ם, עד כמה שאנחנו יודעים, צם ביום כיפור. וגם בתשעה באב, וגם את כל הדברים. הרמב״ם היה איש הלכה. הוא לא יפסיק מלכב הלכה. אבל הרמב״ם אומר, אל תחשוב שאתה יוצא ידי חובה, ידי קיום המצוות. כי מה שצריך כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, צריך את ההתכווננות אליו. לדעת אותו, להשיג אותו. הלאה. נכון, נכון. אבל תכף תראה, וכאשר ביקש ידיעת התארים, הוא ביקש הסליחה לאומה ונענה לה סליחה להם, אחר כך ביקש השגת עצמו את הלב ואומרו, הרי נינה את כבודיך, נענה לבקשה הראשונה ויודע נענה את דרכך, ונאמר לו, אני אעביר כל טובי על פניך, ונאמר לו, בתשיבת השאלה השנייה, לא תוכל לראות את פניי. אבל אומרו טובי, אם כן ככה, הרי נינה את כבודיך, זה הניסיון של משה כמו שפירשתי את זה, זה לא שמשה מדבר, כן? השם, תראה לי את כבודיך, אומר לו, לא, זה לא שיחה כזאת, אומר זה, אלא זה הניסיון, ניסיון ההשגה של העצמות. ממש משה מנסה להשיג את הדבר עצמו, כן? את האלוקי, ואז הוא נרדף. לא תוכל לראות את פניי, איך הוא אומר לו, לא תוכל לראות את פניי. מה זה אומר? זה איזה תובנה שהדרך, שהוא אדם מוגבל. משה מבין שהוא מוגבל. אפילו הוא, שהוא בשיא ההשגה ובשיא הבנה, הוא מוגבל. אבל אומרו, כל טובי, אבל את זה תוכל לראות, כן, מה זה? הוא רמז למה שהציב לפניו את כל הנמצאים, כלומר, את הנבראים, שעליהם נאמר, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה הצוותם? מה זה כוונתי בצוותם לפניו? כשאני אומר, מה זה הצוותם לפניו? שישיג טבעיהם וקשריהם זה בזה. עכשיו אתם רואים מה זה? להתבונן בבריאה, לתפוס את הקשרים, לתפוס את החוקיות ואת הסדר בתוך העולם, שאז ידע הנהגתו אותה מאיך היא הכלל והפרט. כלומר, לדעת אצל הרמב״ם, ללמוד את הטבע, זה ללמוד את דרכי השם בעולם. ותדעו לכם, שבנקודה הזאת, עד 1905, כל גדולי, לא אומר כל, כי אני לא יודע, הרבה מגדולי הגדולים של המדענים חוו בדיוק את החוויה של הרמב״ם. הם אמרו לעצמם, אם אני משיג את הבנת הטבע, אני משיג את הקדוש ברוך. כי אני מבין את החוקיות של העולם, זאת אומרת, את התביעות, כאילו החוקים שאלוקים מטביע בעולם, זה החוכמה האלוקית. אני מגלה את האלוקי כיצד הוא חודר לעולם ומעצב אותו. לכן, עבודת הפיזיקה או המדע הייתה עבודה דתית במלוא מובן המילה. במלוא מובן המילה. כך אצל ניוטון. אנחנו יודעים את זה במפורש. ניוטון ראה בעבודה המדעית שלו עבודה דתית. זה ניוטון. זה לא המאה ה-12, אנחנו דברים על המאה ה-16. ואיינשטיין אותו דבר, שלא היה אדם דתי במובן הרגיל של המילה, כמו שאתם יודעים, כן? מאוד לא. אבל היה אדם דתי במובן של העולם הוא משהו אלוקי, מין פנתאיזם כזה, לא יודע. ולכן הוא באמת האמין בדבר. ומה שקרה בראשית המאה ה-20, השבר הגדול, זה משבר שהמדע עד היום לא השתחרר ממנו, זה הבעיה הזאת של חוקי הוודאות ותורת הקוונטים וכל הסיפור הזה, שבעצם כאילו נשבר הביטחון העצמי של איש המדע, שכשהוא מגלה את החוק הוא מגלה את האלוקי החודר לעולם ומעצב אותו. משהו נשבר שם. זה... מה? כי פתאום מתברר, יש דבר שנקרא חוקים סטטיסטיים, ושזה לא חוק הכרחי. תמיד הייתה הרגשה שאנחנו לומדים איך החלקיק או איך הטבע עובד. יש איזה כלל שהטבע עובד לפיו. ואין, ואין, זה בסלע. זה איזה חקור. ומה שקרה בכל הגילויים האלה, זה שהתברר שהעסק הוא יותר פתוח. זאת אומרת, בגדול החלקיקים מתנהגים כך, אבל זה לא שכל חלקיק מתנהג כך בהכרח. אתה מבין? זאת אומרת, אני אביא לך דוגמה, הדוגמה הכי פשוטה לדבר הזה, זה שאם אתה לוקח נגיד גז בצד אחד של כלי, ואתה מחמם אותו, אתה יודע שהוא יתפשט בשני הצדים של הכלי. החלקיקים יעברו לשני הצדים, והם יתפלגו בשווה. אתה יכול להיות בטוח שאחרי, תבוא אחרי רבע שעה, כמות הגז בצד ימין וכמות הגז בצד שמאל תהיה שווה. כלומר, כמות החלקיקים תהיה שווה. לא יודע על חלקיק אחד, אבל תהיה שווה. הם נעים והם מתחלקים שווה. עכשיו תגיד, אוקיי, עכשיו אני ברגע הראשון כשאני מדליק את הפתיליה שם בתוך הכלי בצד ימין, אני אצביע על איזה חלקיק אחד. אני אצבע אותו בירוק, במרכאות, ואני עכשיו רוצה לדעת אם החלקיק הזה יהיה זה שישאר בצד ימין, או החלקיק הזה ינוע לצד שמאל. האם יש... הרי הם מתחלקים, הרי יש איזה כלל. הם לא על הבא בעובדים, לא, הם לא עושים הסכמים. יש איזה כלל. נכון? אני רוצה לדעת החלקי כזה, הירוק. הוא יהיה בעוד 10 דקות בצד ימין או בצד שמאל. כן. אז תמיד אמרו, זה רק יש זמן, עד שנלמד. זה מסובך, זה. בוא, אבל בסוף אנחנו נדע. ומה שקרה בראשית המאה ה-20, התברר שאין דרך עקרונית לעולם ועד, לנצח נצחים, שתוכל להגיד לנו על חלקיק מסוים אם הוא יישאר בצד ימין או בצד שמאל.
הוכח?
מה?
הוכח.
זה הבעיה. הוכח. הוכח. וזה השם. עכשיו, היו כאלה שאמרו, למה אני לא אוכל לדעת? מכיוון שברגע שנצבע אותו בירוק, במרכאות, כלומר אני אמדוד אותו, כלומר זה אני באיזשהו מקום גורם לו איזה דברים מסוימים שזה גורם לי לא לדעת. זאת אומרת, המדידה משפיעה, אבל מקובל לומר שזה לא זה, זה לא המדידה, זה שבע. מכיוון ש יש איזה אקראיות. עכשיו האקראיות היא בחלקיק אבל לא בסטטיסטיקה. זאת אומרת, תמיד החלקיקים התחלקו לשווה. אבל המסקנה של הדבר הזה הייתה שתיאורטית יכול להיות מצב שאני אבוא בעוד 10 דקות וכל החלקיקים יהיו בצד ימי. תיאורטית, זה יקרה אחד ל...
אינסוף.
כמעט. לא אינסוף. זה יקרה, יכול. בוא נגיד כך, אם פעם אחת אתה תבוא ותמצא את כל החלקיקים בצד ימין, תגיד, נס, קרה משהו. אז המדען הזה החדש יגיד, לא, קרה סוף סוף הפעם של האחד למיליון. או אחד למיליון. משבר נורא. מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? הם לא יודעים שהם צריכים להתנהג יפה? מה קרה לכם קיקי?
זה דווקא משהו שכן, זה כשנראה
את תביעת
אלוקים.
למה?
כי...
איך זה בדיוק דווקא זה הגיע לפה, אין בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית, אין לחלקיק בחירה חופשית, זה אקראיות, המילה מקרה, זה הסיטרה אחרא של המדע, מה זה מקרה? למי?
לא חלקיק,
אני אעשה את
הפרפה הזה בבני אדם. לא, זה סותר את המדע, אבל באמת האמוני, אז יש פה אולי איזה משהו שמראה שבכל זאת יש איזה... הקדוש ברוך הוא לא, יש משהו שלא מוגבל לטבע, יש משהו שהוא מעבר לזה, כאילו, מעבר לחוקיות. להגדיר את זה, אבל... הרב סבריצ'יק מדבר בקשתי משם, שבאמת הקדוש ברוך הוא מתגלה, אתה רואה שום דבר ספציפי יותר. ואז היה שום קשר אישית, הוא מתגלה גם בחוקיות של הטבע וגם דווקא באי הסדר שאנחנו רואים בטבע.
שאלה, למה אתה יכול לגלות, איך אלוקים מתגלה באי סדר? כי בדרך כלל אצל הרמב״ם, היית אומר לו אי סדר, הרי אצל אריסטו יש אי סדר, דבר מעניין, אצל אריסטו יש מקריות, אצל אריסטו החומר הוא פועל, הפרטים פועלים במקרה. זאת אומרת, אריסטו, אני חושב, אולי לא היה נופל מהכיסא מהתיאוריות האלה, של האי הוודאות. אצל אריסטו ככה, הכללים עובדים לפי חוקים, והפרטים עובדים במקרה. לכן, אם תגיד, לכן העיקרון הזה של סטטיסטיקה על הכללים, יכול להיות שזה היה מסתדר עם התורה של אריסטו. אנחנו לא חשבתי על זה בצורה כזאת, אבל יכול להיות. אבל באופן כללי, במדע המודרני, מקרה, הם אמרו, מה זה מקרה? מקרה זה סימן שאתה עדיין לא הבנת מה קורה. אין מקרה. מקרה זה רק מהשם.
يعني ده فوقا بافشروت المدائيه لاجي على الوكيم بس ده لو سترت الدرخيم الاخرات
برور
ما هو شيء لهم
كده 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 لا لا ما زين ده ده في فوق الاخر של
اه شو لا الدرخ اللي يتغلو لجيلو لوكي عشان انت هتقول لي اجيب ترى كم انا
لو بمغار السخلي
اصلا كده
ما
صراحه ده خلق ما
فيديو انت هتقول لي اجيب شي خلق ما كلال هو שהפרטים הם... עכשיו, תראה, השאלה מה זה חוק סטטיסטי? זה הרי זה האמת. וסטטיסטיקה, אז האמת שזה דבר ממש מפליא. אני עדיין לא מבין מה זה. יש לנו תלמיד בוגר הישיבה שלנו, שהוא בכיר בסטטיסטיקה, ואני כל פעם אומר לו, סטטיסטיקה זה איזה מין נס. איך סטטיסטיקה עובדת? איך זה עובד? זה יכול להיות שהחלקיקים פועלים לפי חוק סטטיסטי.
סטטיסטיקה לא עובד.
מה?
סטטיסטיקה לא עובד.
איך היא מצליחה? איך היא מצליחה? איך הסטטיסטיקה מצליחה?
זה לא משהו עצמי, זה לא חוק עצמי.
אבל איזה חוקיות? אין חוקיות. אין חוקיות. יש דוגמה שרב שפיגלמן פעם אמר לי. דוגמה מאוד יפה. אומר לי, תשמע, יש, כמה כלבים יש בניו יורק? נגיד 100,000 כלבים. אוקיי? עכשיו, הסטטיסטיקה אומרת ש-103 כלבים נושכים בשנה בניו יורק. זה עובד. פשוט עובד. עכשיו, לא, בדיוק 103, כמובן, תבינים, זה יכול לשחק. זהו, בערך 103 כלבים נושכים בשנה בניו יורק. עכשיו, שואל אותך, איך זה עובד הדבר הזה? יש 100,000 כלבים. מישהו אמר להם, אתה תנשוך, אתה לא תנשוך. אף אחד לא אמר להם. בסופו של דבר, בסוף השנה, 103 נשכו. נו, איך זה עובד? זה מטורף. מה?
מתמטיקה
מדויקת. מה זה מתמטיקה? אתה אדבר דבר, אני יודע את כל המתמטיקה, אני יודע, עשיתי קורס בסטטיסטיקה, קיבלתי ציון טוב, לא הבנתי מילה. אבל מה אכפת לי המתמטיקה? אני שואל אותך, יש שם כלבים, אתה תובס את הכלב, תגיד לו, אתה תנשוך או לא תנשוך? הוא אומר, אני יודע. אני כלב, מה אני יודע? אומרים לך ככה, כשאתה משמיע מוזיקה, זו הדוגמה השנייה שאני זוכר. כשאתה משמיע מוזיקה בסופרמרקט, כן? אחוז הקנייה עולה ב-4.2%. מה? מה הקשר? ולא, בדקו את זה בניו יורק, ופתאום זה עובד בנס ציונה. מה הקשר בין אנשים? מה? אתה לא מבין את הבעיה?
כל אחד...
יש כמה דברים שמשקיעים על אנשים. אם ניקח את הממוצע של האנשים, הדבר הזה משפיע על בן אדם ממוצע בצורה כזאת. עכשיו אני אקח עכשיו, נכניס מיליון אנשים לתוך הגוף. אז זה ממוצע. אין אנשים שלא השפיע עם אותם, יש מי שהשפיע עם אותם.
מה זה ממוצע?
אבל כל אדם זה 50-50.
נכון, לא, זה אנשים שונק בן אדם בן אדם. אני רוצה שאני אקח עכשיו מיליון אנשים, אני אבדוק בן אדם בן אדם כמה זה משפיע עליו. אז אני אגיד, בוא נניח רגע, שהקבוצה הזאת של מיליון, לא השנה מאף קבוצה אחרת של מיליון אנשים ברחבי טבע. אז סביר להניח, אלא אם כן תתאחר עכשיו קבוצה של מיליון איש שהיא שונה מכל שאר הקבוצות, אוקיי? שזה סבירות מאוד נמוכה של דבר כזה יקרה. סביר להניח שדברים יקרו באותה צורה.
אבל לכל אדם יש בחירה אחת, כן או לא. לכל אדם צריך לבחור, לנשוך או לא לנשוך.
כל כלב.
כלב. בחירה אחת. והיא לא קשורה ל...
איך הוא יודע?
היום גם אנשים נושאים כלבים.
זה גם יכול להיות. לא, מה, יש אופי כלבי, איזה דברים כאלה.
יש כל מיני דברים שמשפיעים לכלבים. וניקח את כל הכלבים, אז נראה שכלב כשהוא מתעצבן לדרמה מסוימת, יש סיכוי שהוא נשאר. ועכשיו, כלבים מתעצבנים בממוצע, הדרמה כזאת היא 50 פעם בשנה. ובממוצע, בתוך 50 פעם האלה, יש להם כך וכך הזדמנויות לנשור. ובממוצע כל פעם אחד מאלה, אז אף אחד לא
עוצר
אותם. זה מה
שעושים לך. כן, אבל אתה עושה לי מה יוצא בתיאור, אבל איך זה יכול להיות שהמציאות, תחשוב, מדובר על 100,000 כלבים. לא עלינו, לא עלינו. לא, אני אומר ככה. כן, ברור שזה יכול להיות. אבל לא עלינו, אני אקח את תאונות הדרכים. זה גם דבר שזה מזעזע. אומרו לך, תשמע, בשנה נהרגים, אני יודע, 190, כמה? 190, 200?
זה 300.
200. כמה? 350 בשנה? עכשיו תשמע, הרי זה דבר מטורף. איך יכול להיות?
בשנה, ואומר, תקשיבו, 350 איש מכם נהיה
מונות. לא, לא בגלל הדבר הזה. זה בכלל מזעזע. אני לא רוצה בכלל לחשוב בצורה הזאת. אבל אני אומר, תשמע, נוסעות מיליוני מכוניות, מיליוני אנשים נוסעים משך שנה שלמה, ובסוף מגיעים פחות או יותר לאותו מספר. ואם הורידו ב-10, אז וואו, אתה משחק על 10 אנשים, על משחקים קטנים ביותר. איך זה עובד? אתה מדבר על ממוצע. מה זה ממוצע? התנהגויות של האנשים, תחשוב.
זה לא חכם שזה נכון, אבל...
לא יודע, מה זה נכון? זה עובד.
זה עובד, אבל זה לא חכם שזה נכון. אם זה לא יעבוד פעם אחת, ויהיה אפס תום הדרכים.
לא,
זה לא יקלקל את
הסטטיסטיקה.
כי זה הממוצע, ברור. זה ממוצע רב שנתי.
לא, גם עשר שנים יהיה...
לא. הממוצע ירד.
כן, הממוצע ירד. לא, זה הוכח. אחד הדברים המפתיעים בכל העניין, כן, ארנון, זה שלא צריך לקחת מיליון אנשים ולדעת על מיליון אחר. מספיק, אתה לוקח 150 איש. זה אחת התופעות שהכי מצחיקה. שאתה לוקח איזה 3-4 קלפיות, ואתה יודע מה יהיה בכל הארץ. זה דבר ש... הכי לא, הכי מול. מה? לא?
לא!
לא, 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 לא. טווח נתון.
תמיד בסטטיסטיקה אתה רואים, אתה עוד עד 4.5%.
לא, אבל אם תוסיף, מה שמוזר, אתה יכול להוסיף עוד 700 קלפיות.
זה להניח.
לא.
סיכוי שזה יתה ב-4.5%, הוא מאוד מאוד קטן.
אז אני מודיע לך, ארנון, תשמע דבר מצחיק. לא קשור לגודל המדגם. אתה תעלה את המדגם, תוסיף עוד...
גודל המדגם, לא קשור לגודל
המדגם. לא, לא, לא. תוסיף עוד 10 קלפיות, זה לא ישנה את אחוז הטעות. לא ישנה, כלום. לא משנה. לא משנה. אני אומר לך.
אני
רוצה
לקח חצי מהאוכלוסייה. ברור שאני אקח 3 אנשים לצורך העניין.
לא 3. לא, הם יגידו לך. לא, יש כמות מסוימת. הם אומרים לך, הנוסחה אומרת בדיוק. יש נוסחה. אתה הולך על ה-150 נגיד מתוך, נגיד עושים, על כמה קלפיות עושים.
הסקרים לא מדויקים. לא, לא. הסקרים כל סקר אומר משהו, אולי
דויק. יש להם אחוז טעות. הם יגידו לך את אחוז הסטייה. אבל אם תוסיף 10 קלפיות לא ישנה את אחוז הסטייה. כלום. לא ישנה. זה מוזר. מה?
אם יהיה משהו אחר לגמרי בבחירות.
לא יהיה. מה ברוש ממשהו אחר?
אז יפריך לתורת הסטטיסטיקה, כאילו, אם זה יקרה, נגיד.
לא.
הסטטיסטיקה זה הסתברות.
אם זה יקרה עכשיו לאורך הרבה שנים, נגיד, שהם תמיד...
לא יקרה.
הם תמיד איתו.
לא יקרה.
ואם זה יקרה, אז יפריך.
לא יקרה. מה זה אם זה יקרה? לא יקרה.
זה הוכחת השם
לעולם. זה מה שכך מוזר, זה לא יקרה.
לעולם
יהיה... לעולם דברך השם ניצב בשמיים, חוקי הסטטיסטיקה יעבדו. לא יקרה. הם יבדקו, הם יהיה להם אחוז, זה הוכח, זה מוכח מתמטי. הם יבדקו, הם יצאו רק באחוז. רק למה הם טועים? לא, אי אפשר לתאר. זה רק בגלל, אתה יודע למה הם טועים? בגלל שהחרדים עובדים עליהם. הם עושים בקלפי הדגמה, הם עושים הפוך מה שעשו בקלפי האמיתית. אז לכם מתאים אותם. אבל אם אנשים היו עושים בקלפי הדגמה בדיוק, אחוז הסטייה הוא בדיוק לפי, לא יותר מזה. אי אפשר לטעות בזה. אי אפשר, אין, אפס. הם לא יטעו. זה מדהים. אז אני לכן מקבל מה שאתה אומר. אולי זה החוק. לא יודע מה זה. לא יודע מה זה. מין סדר, מין איזה סדר סטטיסטי. לא יודע מה זה. מה זה הממוצע הזה? כל אחד, אחד באלת, אחד בזה. מה, הוא צריך לדעת שאני בבני ברק עושה קלפי? כל אחד יש לו בחירה חופשית. מה זה הממוצע? מה זה הממוצע בכלל? והחלקיקים בסך הכל מתנהגים די יפה, מתחלקים יפה בסך הכל בין שני הצדדים. אז לכן אולי זה כן. לענייננו, כיוון שהזמן חלף, אני אגיד את המשפט הבא. הרמב״ם אומר שדרכי וראית את אחוריי, זה הכללי ההנהגה של המציאות. ואת זה משה השיג. לפי הרמב״ם, משה הבין את המבנה של העולם. איך העולם מונהג. לא חוקי הפיזיקה וזה, כי זה לא... לא יודע, הרמב״ם לא מתייחס לזה. הוא יודע, בהנהגת העולם. אנחנו נראה את הדוגמאות בעמוד הבא. בעמוד פה. ואיך משה לוקח את התופעות הטבעיות, טבעיות, ולומד מהן הנהגות. זה העמוד פה.
אני הבנתי שמשה כאילו היה הכי שולל, זאת אומרת, הגיע לדרגה הכי גבוהה של שלילה. לא שולל.
לא.